להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
בפרק הקודם הסברנו שנושא השבי הוא נושא פחות מוכר ופחות מדובר בכל הקשור למלחמת העולם הראשונה. קל וחומר נושא הבחירה של השבויים, כיצד למלא את זמנם הפנוי ובאיזה תוכן. מהו בכלל זמן פנוי בנסיבות של מחנה ריכוז שבו משתנה תפיסת הזמן? את הפרק השלישי נייחד לתופעת התיאטראות שהקימו קצינים שבויים ברוסיה. ביחד עם פרופסור איריס רחמימוב, חוקרת היסטוריה של אירופה במאות ה-19 וה-20, בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, נלמד גם אילו לקחים הסיקה הקהילה הבינלאומית ממלחמת העולם הראשונה, ואופן שבו שאפה להטמיע אותם בעזרת אמנת ג'נבה. שלום איריס.
שלום גיל.
יש לנו נושא מרתק, רחב ולא מוכר לדבר עליו בפרק הזה, והוא, כמו שהצגתי, התיאטראות של השבויים הקצינים ברוסיה.
נכון. התיאטראות הם חלק מבאמת פעילות, כמו שאת תיארת, של ניסיון למלא את הזמן. ואולי כדאי שנגיד כמה מילים לגבי תפיסות זמן של עצירים במחנות.
כן.
כולנו יש לנו תפיסות זמן. אבל אנחנו הרבה פעמים לא מודעים ומודעות לתפיסות הזמן שלנו, ואיך תפיסות הזמן האלה משפיעות על איך אנחנו תופסים את עצמנו ביחס לחברה. למשל, בואי ננסה להסביר. עד כיום יש לך איזושהי תפיסה מה הולך לקרות עוד שבוע, עוד חודש. יש לך איזשהו תכנון.
נכון.
ואת רואה את החיים שלך מתפתחים על פי אישהו של מסלול התפתחות לפי תפיסת הזמן שלך.
נכון.
וסביר להניח שתפיסת הזמן שלך היא נכונה, כי כך באמת דברים יהיו.
עד עכשיו זה הוכיח את עצמו.
עד עכשיו זה הוכיח את עצמו, אם כי בישראל אי אפשר אף פעם לדעת.
נכון.
אחד הדברים מאוד מעניינים, כשחייתי בחול, ראיתי שאנשים למשל בארצות הברית מתכננים את החופשות שלהם כבר שנה וחצי קדימה. שואלים אותי, איפה תהיה בקיץ עוד שנתיים? עוד שנה וחצי, באמת, איך אני יודעת איפה אני אהיה בקיץ? אני לא יודעת מה הולך לקרות. בישראל אנחנו חיים עם תפיסת זמן שהיא פחות מכוונת קדימה, אנחנו חושבים כמה חודשים קדימה, אבל אנחנו חושבים על מסלול החיים שלנו כמסלול שמתקדם לפי שהתפתחו בזמן, ויש לנו גם את המקצבים בזמן. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו שותים קפה, אם אנחנו אוהבים לשתות קפה, נגיד אני אוהבת לקום, רבע שעה לשתות קפה, ושאף אחד לא יפריע
לא ידבר איתך.
אף אחד לא ידבר איתי, ואני מתעוררת לאט. אם אנשים מדברים, מפריעים לי לשתות קפה, זה ממש
משבש את היום.
מתחיל את היום לא נכון. אני צריכה את המקצב שלי ושקרומי השינה לאט לאט יתפוגגו, וכך אני יותר מסוגלת להתחיל את היום, כמו שאומרים על רגל ימין.
כן.
עכשיו זה המקצב שלי, ויש לי כל מיני מקצבים אחרים, ונוח לי לתוך המקצבים האלה, וזה חלק מאיך שאני חווה את עצמי בתוך העולם. על פי מקצבים מסוימים, מתי אני מקבלת סטודנטים, מתי אני לא מקבלת סטודנטים, איך אני מדברת, איך אני מתכננת את העתיד שלי. אבל מה קורה לאנשים שבמחנות?
בשבי.
בשבי, או בכל מחנה אחר, מעצר, כן. מחנה ריכוז, כל מיני דוגמאות. בעצם החיים שלהם נעצרים. כי פתאום הם מוצאים את עצמם ממסלול התפתחות אחד למסלול התפתחות לא מוכר. כי הם פתאום נמצאים באיזשהו מרחב שמוחרג מהמרחב הרגיל, והם נמצאים שם עוד הודעה חדשה.
האם יהיו שם? הם יודעים עד מתי?
אין להם מושג עד מתי. כי אם הם שבויים, זה עד סוף המלחמה.
שלא ברור מן הסתם מתי
תסתיים. ולא יודעים עד מתי תסתיים. אם הם עצירים במחנה ריכוז, אם את זוכרת, עצם ההגדרה של מחנה ריכוז, זה החרגה של קבוצת אוכלוסייה מסוימת עד הודעה חדשה, עד שמצב החירום יעבור. אבל לפעמים מצב החירום לא מבוטל, והאנשים האלה נמצאים שם עד הודעה חדשה.
כן, אגב, מדינת ישראל נמצאת בהגדרה של מצב חירום מיום היווסדה בעצם. מעולם שום כנסת לא ביטלה את מצב החירום, וזו רק דוגמה לאיך הסיטואציה הזאת יכולה פשוט להימשך ולהימשך ולהימתח, מבלי שבהכרח יהיה לסוף מוגדר שנראה בקצה המנהרה.
נכון, זו אחת הבעיות המרכזיות, כשיש לנו התנגשות בין תפיסה של מצב חירום, לבין התנגשות של תפיסה של מצב, נגיד, אזרחי רגיל. עכשיו, מדינת ישראל נמצאת בסיטואציה שבעצם יש כאן איזשהו סוג של סיטואציה היברידית. נכון?
ייצור כליים.
נכון, ייצור כליים גם מבחינה משפטית. ובחלק מהשטחים או בנסיבות מסוימות, אפשר להפעיל את התקנות לשעת חירום, ולבצע כל מיני דברים שעוקפים את המערכת שכולם מסכימים אליה, שהיא המערכת המיטבית לטפל בסוגיות כאלה ואחרות,
כן.
בין אם של מדיניות, בין אם סוגיות של טיפול בבעיות. Mm-hmm. כן? יש לנו איזשהו סוג של מדיניות, יש חקיקה ש... המדינה ישרה שזו הדרך הטובה ביותר, אבל יש כל מיני נקודות לעקוף את זה, וברגע שיש לנו גם זה וגם זה, אז בעצם אנחנו נמצאים בין מערכת היברידית, שגם כוללת אלמנטים של חקיקה ומדיניות אזרחית, אבל גם דברים שלקוחים ממדיניות צבאית ומדיניות לשעת חירום, וזה יוצר, אני חושבת, אי ביטחון דייר, משמעותי לפחות לקבוצות אנשים.
בדיוק, זאת השאלה. עבור מי? כלפי איזה אוכלוסיות?
נכון.
וזה בדיוק העניין, כי את דיברת איתי גם על החרגה, נכון. של אוכלוסיות, שזה בעצם מה שמחנות הריכוז עשו, ואולי במובן הזה ההגדרה של מצב כמצב שהוא חירום, מאפשר לנו להחריג איזושהי אוכלוסייה
נכון,
מסוימת.
נכון, בדיוק. כי עיקרון, המצב האידיאלי של מדינת חוק ליברלית, שלא יהיו שום קבוצות מוחרגות, נכון? בעצם שכל בני אדם יהיו שווים, ללא קשר
לדת, גזע, מין, ועוד ועוד.
כל הכוכביות וכל הקטגוריות משנה. אבל בפועל, יש לנו החרגה ויש קבוצות מסוימות, שלמרות שלכאורה אמור להתייחס אליהם, אמורים להתייחס אליהם.
באופן שווה.
לא מתייחסים להם, כי הן נתפסות כמאיימות.
כן. אז אם אני חוזרת לאותו אסיר שנמצא בשבי מסיבות כאלה ואחרות, מעצר וכו', בכל הדרכים, ולתפיסת הזמן שלו, אז אני מנסה עכשיו להבין למה בעצם, חוץ מהעובדה שהוא לא יודע מתי המצב הזה יסתיים, שזה בהחלט נקודה קריטית, אני רוצה להבין למה בעצם אין לו שגרה. הרי יש לו את הידיעה מתי הוא צריך להתעורר בבוקר, ויש הגשה של ארוחות, אני מניחה 3 פעמים ביום, לא בטוח, כי אמרנו גם שהתנאים הרבה פעמים היו מחפירים. אבל יש איזושהי שגרה בתוך המצב החדש הזה, ואולי השגרה הזאת כן יכולה לייצר תפיסת זמן חדשה.
נכון. אז יש לנו פה שתי סוגיות שהצבעת עליהן. סוגיה אחת היא סוגיה של ההתקדמות של תפיסות הזמן, כן, באופן לינארי, כלומר קדימה. אנחנו חיים תקופה מסוימת על פני כדור הארץ, ואנחנו נולדים, ואנחנו... לצערנו גם מתים באיזשהו שלב, ויש לנו את התפיסה של עצמנו כאיזשהו בני אדם שלמים על מסלול ההתפתחות הזה של הציר של בין לידה למוות. Okay. עכשיו, ברגע שאנחנו נמצאים במחנה או בכל סיטואציה כזאת שבעצם עוקרת אותנו מסלול ההתפתחות הרגיל, אז בעצם יש לנו איזשהו נתק בין מי שהיינו למי שאנחנו עכשיו, בין מי שאנחנו עכשיו למי שאנחנו מדמיינים שנהיה. בעצם כל התפיסות שלנו, כי האופן שאנחנו מגדירים את עצמנו בתור בני אדם, לפחות בתרבות המערבית, זה אנשים שכל הזמן בהתאבות.
אז הזהות תלוית תפיסת זמן.
כן, כן. כי אם היית מוציאה את תפיסות הזמן שלך מההבנה האישית שלך, כלומר, יש לך תוכניות. אם התוכניות האלה יהיו הופכות להיות לא רלוונטיות, וזה קשור למקצוע, זה קשור למשפחה, זה קשור לכלכלה, זה קשור להרבה מאוד דברים שאת רוצה להשיג, או את רוצה, כן, לפתח את עצמך, אז בעצם את מתחילה לשאול את עצמך מי אני ומה אני.
בלי זה. כן.
בלי זה, בלי זה, זאת אומרת, מה הטעם? מה הטעם לעשות משהו אם אני עכשיו אהיה עד הודעה חדשה פה במתחם הזה, ויכול להיות שאני אף פעם לא אשרוד את זה, כי כמו שאת אמרת, חלק מהמקומות נעים. אם את זוכרת כשגלעד שליט נפל בשבי, אז דמיינו אותו כילד של כולם, נכון? זה גם מראה את הקשר המאוד אמיץ בין הציבור הישראלי היהודי לבין חיילים, אבל זה גם מראה את התפיסה הזאת, שהוא ברגע שהוא נפל בשבי, איכשהו נשאר כפו בזמן. הוא נשאר ילד למרות שעברו כמה שנים טובות.
כן.
למרות שהוא כבר
כן.
לא היה ילד, הוא כבר היה בחור באמצע שנות ה-20 לחייו, mm-hmm. אבל עדיין הוא נתפס במונחים של מישהו שבעצם...
כפה
בזמן שם, ומחכה רק שיחלצו אותו משם.
כן.
אז גם לאנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת, הם צריכים למצוא מה לעשות כדי שירגישו שהזמן נע. עכשיו, רמז על כך במקצבים, כן? קמים, אוכלים, וזה נכון. בדרך כלל, ברוב המחנות, קמים, סופרים את השבועים או את העצירים.
שאף אחד לא נעלם בלילה.
שחס וחלילה אף אחד לא נעלם ואף אחד לא ברח, או אף אחד לא מת. גם
בגלל התנאים הבעייתיים.
בגלל התנאים, ונאמר שמספר האנשים הוא מספר האנשים שרשום גם, אחרי זה יש ניקוי של השטח, במקומות שמקפידים על זה, ואז מה? עכשיו, יש מקומות שבאמת הסדר יום הרבה יותר מובנה, והוא הרבה יותר קפדני. למשל, במקומות ששולחים את העצירים לעבודה, או את השבועים לעבודה. כמו שאמרנו, מרבית השבועים החוגרים במלחמת העולם השנייה, הראשונה, סליחה, הם היו מחויבים לעבוד לעבודות. עבור הצבא השווה. אז ברגע שעוברים למקום עבודה, אז בעצם נמצאים תחת פיקוח של אותו מעסיק, ושוב, זה כמו פועלים. יש סדר יום,
כן.
ואנשים במידה מסוימת לא חושבים מה הם צריכים לעשות, כי אומרים להם מה הם צריכים
הם
לעשות.
הם מחויבים למה שאומרים.
נכון? הם. אבל מה קורה לגבי אלה שפטורים מעבודה?
הקצינים.
למשל, קצינים, במקומות מסוימים נגדים, או במקומות מסוימים, כן, פצועים, אנשים שיהיו להם פציעות,
שקועים
שלהם
פציעות
ולא יכולים.
כפייה.
אז בעצם הם צריכים לשאול את עצמם מה הם עושים. עכשיו, הם צריכים למלא את הזמן.
לכאורה נשמע כמו איזה חופש אולטימטיבי, אבל כמובן שאנחנו כל הזמן מדברות על מקום שהוא כלא לכל דבר בעניין.
זאת אומרת, הוא כלא, הוא מתחם כליה, הוא מתחם החרגה, וזה אומר שהם אסור להם לצאת מהמתחם הזה, זה אומר שאסור להם כמובן לברוח, זה אומר שהם צריכים לציית להוראות המשמעתיות, אבל בהרבה מאוד מחנות, במלחמת העולם הראשונה אני מדברת, סך הכל הותר לקצינים, לנגדים, לאנשים שקיבלו פטור מעבודה, לתכנן סדר היום שלהם כפי שהם רוצים.
וזה יוצר תופעות מעניינות.
מאוד מעניינות. אז הם עושים כל מיני דברים. בהרבה מקומות יש בתי ספר. הם לומדים כל מיני קורסים, כי יש גם הרבה מאוד קצינים שהם אנשים משכילים. הם קציני מילואים.
אז הם מלמדים את עצמם.
הם מלמדים באמת...
ברטר ידע כזה.
נכון. כי תחשבי, אם מישהו קצין מילואים, הוא בגיל 40, התגייס, יש מלחמה ונפל בשבי, יכול להיות שהוא מורה באזרחות, יכול להיות שהוא מהנדס, יכול להיות שהוא מדריך טיולים, ואז יש לו מה לספר לשבועים האחרים, ויש הרצאות, יש קורסים, וזה מאוד מעניין. הם מקימים כל מיני מועדונים, למשל מועדון כדורגל, הרבה מקומות שחקים כדורגל, או כל מיני ענפי ספורט אחרים, אבל כמעט בכל מחנה יש תיאטרון.
תיאטרון, סמל התרבות.
נכון, תיאטרון זה, זה נכון שזה סמל תרבות, אז כל מיני תיאטרון זה סמל. אז כדי להקים תיאטרון, זה אומר שבעצם צריך לעשות מאמץ מאוד גדול, כי תיאטרון זה המבנה, בעצם צריך להכשיר איזשהו חלל, שיראה כמו תיאטרון.
במה, קהל, מושבים.
נכון, כן, כל הדברים
מסך.
שקשורים. נכון, כל הדברים שקשורים לתיאטרון, צריך כל מיני באמת לפעמים מין פרוז'קטורים מיוחדים כדי שיעירו באופן דרמטי וכמו שצריך בתיאטרון, אז יש אנשים שמתעסקים בחשמל שהם עוסקים בדברים האלה, ויש כמובן את השחקנים וגם צריך שחקניות, כי מה שהכוונה שלהם זה להציג, לא, לפעמים מציגים גם באמת כל מיני מערכונים כאלה יותר, מה שנקרא review, כן, מין, כן, תסקיטים יותר הומוריסטיים על ההוואי במחנה או על כל מיני דברים.
גם כתיבה מקורית הייתה.
הייתה גם כתיבה מקורית, ובדרך כלל זה קצת קשה לפענח מה שקורה כשאנחנו רואים את הטקסטים של אותם תסקיטים, כי יש הרבה בדיחות פנימיות.
ואז קשה להבין.
ואז קשה להבין. אבל זה מתייחס להוואי במחנה, אבל מה שמאוד היה חשוב, ראיתי בכל התיאטראות האלה, בין אם ברוסיה ובין אם מקומות אחרים, שהיה להם חשוב להעלות תיאטרון איכותי. היו מראים הצגות של ג'ורג' ברנרד שו, ושל איבסן, ושל אוסקר ויילד, וכל מיני מחזאים מאוד בולטים של התקופה. אופרטות, מאוד אהבו אופרטות, שזה כמו מיוזיקלס,
כן,
נכון?
כן.
אז כל מיני דברים
זה שיהיו... זה האופרה המוחלשת בעוצמתה.
זה אופרה, ניסו גם
בדרך כלל
אופרה...
יותר קצרה.
יותר קצרה, יותר הומוריסטית, בדרך כלל שעלילה קצת מפגרת.
נכון.
ושנגמרת בכל מיני, באמת, באיזושהי חתונה, ויש כן כל מיני בלבולי זהויות, אנשים מתחזים לאנשים אחרים.
נכון.
וכדי, הכל נגמר בעצם בסופו של דבר באיזשהו happy end. ודברים של מועט הלף, של יורן שטראוס וכל מיני, יורן שטראוס הבן, צריכה להדגיש, וכל מיני מלחינים אחרים, מאוד אהבו את האופרטות האלה, אלה היו הכי פופולריות, אבל כדי באמת לעלות אופרטות צריך אנשים שיודעים לשיר.
וצריך גם סוגי קולות אחרים, למשל
נכון.
צלילים שבדרך כלל לא נמצאים במנעד הזכרי, גברי. כן.
נכון, אז צריך באמת שחקנים, שחקניות. לפעמים אני משתמש באמת במרכאות,
כן.
אבל מה שמעניין זה שביום-יום של המחנות, הרבה פעמים באמת התייחסו אליהם כזה שחקניות. כי בעצם אותן...
רגע, אז היו גברים אסירים שגילמו נכון. נשים, דמויות נשיות.
נכון.
ואז את אומרת שגם אחרי ההצגה הם היו שומרים על הפסון הנשי?
הרבה פעמים זה... שוב, השאלה איפה ההצגה באמת מתנהלת? איפה הסקריפט שהוא סקריפט תיאטרלי, ואיפה הסקריפט שהוא לא תיאטרלי? כי מה שמעניין בתיאטראות האלה, שיש כמובן את ההצגה שמתנהלת על הבמה, ויש אנשים, שבועים מסוימים, שיכולים לבוא לשעתיים, שלוש, לראות הצגה, ולהגיד מצוין, בראבו, מוחאים כפיים, ולחזור בחזרה לקסרקטין, איפה שהם ישנים.
כן.
אבל בעצם הם, גם הצופים, הם משתתפים באיזשהו סוג של הצגה. כי ההצגה, כן, שהסקריפט שהם ממלאים, זה של צופים בתיאטרון, שהוא כמו תיאטרון ממוסד עירוני בורגני, באיזו עיר...
הבנתי.
גדולה.
אז, הם יוצאים, בעצם יש להם תפקיד בכך שהם מוציאים את עצמם מהמצב המוחרג, הבעייתי, הקלו
נכון,
שהם נמצאים
נכון,
בו.
בדיוק.
הם משחקים את המשחק של יצאנו לערב של תרבות בווינה,
נכון.
לא יודעת,
בווינה, בברלין, בלונדון, או בכל מקום אחר.
כן.
והיו כרטיסים, למשל, לא כל הכרטיסים עלו אותו מחיר. היו כרטיסים יותר טובים, היו כרטיסים פחות טובים, כמו שיש בתיאטרון רגיל.
אז ממש טק של מה שקורה
נכון.
בשוק החופשי בחוץ, מחוץ למחנה.
נכון, אנשים יכולו לרכוש מינוי לכמה הצגות, ואז היה יותר זול, ואז גם נשמרים להם המושבים שלהם. הייתה גם, היו מקימים בדרך כלל אנשים מסעדונת, או איזשהו בית קפה ליד, שאנשים יכלו לבוא ולקנות בתלושים, מה שהיה אפשר למכור שם.
זה משהו... ממש ניסיון לנרמל את המצב.
זה לנרמל את המצב, זה להשתמש במוסדות בידוריים, בתבניות של מוסדות בידוריים, שהם מכירים מחוץ למחנה.
כן.
כלומר, ברגע ש... מצד אחד יש לה משהו, יש לה תיאטראות האלה ערך בכל מיני זוויות שונות. מצד אחד זה מספק בידור מיידי, כן, אם זה הצגה רצינית או הצגה פחות רצינית. מצד שני זה גם נותן את החוויה שעכשיו אנחנו כאילו לא במחנה.
כן.
אנחנו יוצאים החוצה לבילוי, ואם אנחנו יכולים, אנחנו שותים משהו לפני, אנחנו הולכים למושב שרכשנו בכספנו וחווים בהצגה.
כנראה שזאת הייתה גם חוויה בסך הכל מאוד מוצלחת, משום שאת אומרת שגם אחרי ההצגה היה איזשהו ניסיון שאיפה לשמר את תחושת האסקפיזם הזאת, גם אחרי ההצגה.
נכון, נכון.
ואיך זה בא לביטוי?
למשל, דיברנו, קודם כל, היו כוכבים וכוכבות.
כן.
אז אלה שהיו שחקנים או שחקניות מאוד מוצלחים בהצגה, אז אחרי זה כתבו עליהם, היו הרבה פעמים עיתונות מחנה, כתבו ביקורות מאוד נלהבות, כתבו כמה שהם היו נפלאים, אנשים היו מכירים אותם, הם היו מיני סלברטיז כאלה במחנה, גם אם הם היו מבחינת הדרגה שלהם, דרגה הרבה יותר נמוכה מאשר שבועים אחרים, יכול להיות סגן או סגן משנה, דווקא השחקנים הצעירים הרבה פעמים היו הרבה יותר מבוקשים. כי הם גילמו את התפקידים או הרומנטיים, או התפקידים של השחקניות, ומישהי שמש, כן, שהוא שבוי שהצליח לגלם תפקידים נשיים בצורה מוצלחת, כאילו יצר את הקסם הזה, שהנה באמת שחקנית מופיעה שם, אז ממש זכו לפולחן הערצה. במחנות, היו שולחים להם פרחים, היו שולחים להם
בתור
מתנות.
בתור אותה דמות.
בתור אותה דמות, בתור הדמות של השחקנית, בתור של מגלם את מגלם אנשים, מגלם את הנשים, והיו מכתבי חיזור. כמובן שתחת לכאורה איזשהו סוג של, איך נקרא לזה, הרצת כוכבות, זה נתן פתח לאבד הרבה מאוד תסכולים מיניים, תחושות מיניות, נתן גם אפשרות לאירוטיקה בין גברים או אירוטיקה.
אה, זאת אומרת שיכול להיות מצב שמעריץ, שמעריץ גבר שמגלם דמות, הוא לא חושב על עצמו בתור מי שמעריץ גבר, אלא הוא חושב על עצמו בתור מישהו שמעריץ את הדמות, את האנשית שאותו גבר מגלם. ואז גם את אומרת, אפילו אם אני מגדירה את עצמי כהטרוסקסואלית, הטרוסקסואל במקרה שלנו, אני עדיין יכולה למצוא את עצמי ביחסים אירוטיים.
ככה הם אומרים, אם הם באמת מאמינים בזה, זה כבר שאלה אחרת, אבל יוצאו כמה ספרים של אנשים שהוא במחנות, דיברו מה, כיצד ניתן להסביר, הם כתבו את זה לאחר השחרור, כבר בתקופה של בין המלחמות.
זה מה שאומנים שהאסירים כתבו, זה לא איזה תיעוד של דברים שקרו בכלא, זה ממש תיעוד אישי.
יש גם יומנים, יש גם ספרים, יש גם הרבה מאוד תמונות, יש הרבה מאוד, מצאתי מאות תוכניות של הצגות, של אופרטות, של כל מיני מופעים כאלה ואחרים, הרבה פעמים התוכניות האלה מאוד מושקעות, שיראו ממש כן, כמו תוכניה מקצועית, עם פירוט השחקנים, השחקניות, עם הרבה פעמים משהו אומנותי גם. אז הם אומרים, חלק מהאנשים שניסו להסביר מדוע זה היה כל כך פופולרי, אומרים, כיוון שזה באמת שמר על איזושהי תשוקה, שהיא תשוקה יותר בריאה, הטרוסקסואלית, מאשר תשוקה לשבוי אחר. אז לכאורה...
כמובן שכשאת אומרת בריאה, את מסמנת במרכאות.
נכון, נכון.
זה חשוב להגיד.
הרעיון הוא זה מה שהם עשו, ואיך הם הסבירו לעצמם את מה שהם עושים, או לפחות איך הם הסבירו במה שהם פרסמו. האם הם הסבירו לעצמם את זה בצורה הזאת, זה כבר סיפור אחר. אבל כשהם עזבו את המחנה, היה להם חשוב להגיד, כל התיאטראות האלה, הם לא היו לא נורמטיביים, שמענו. אבל כמובן שמסתכלים על זה מפרספקטיבה שלי, דווקא מה שמעניין שם זה איך שהם ניסו לשמר את הנורמלי ואת הנורמטיבי, ואיך כדי לשמר הם בעצם היו צריכים
לצאת, לצאת ממה שהיה מקובל, נכון? באותה תקופה.
כי הם רצו לשמר הרבה דברים שיתנו להם תחושה של נורמליות, תחושה של העולם שלפני השבי.
אז אבל... כדי לעשות את זה, צריך בעצם לעבור דרך המסלול במרכאות, לכאורה לא נורמלי או פחות מקובל.
הפחות מקובל, כי הם חיו בחברה חד מגדרית.
כן.
וברגע שהם מאמצים כל מיני מוסדות ופרקטיקות והרגלים של החברה, נקרא לזה הבינארית, במרכאות שוב, הדו מגדרית, אז בעצם הם צריכים להבנות את הנשי בצורה כזו או אחרת לתוך היום יום שלהם.
זה מדהים, כי אני חושבת על הכלא... שאנחנו מתארות ומדברות עליו, האנשים שנשבו, מדובר במרכאות, אני אומרת, גבר-גבר של התקופה, כן? הקצין, האדם שבחר בקריירה צבאית, או שהוא ממש מוצלח בעבודתו ולכן קודם.
כן, אבל לא כולם היו באמת קציני קבע, כי תזכרי שזה מלחמת עולם, ויש הגיוס מאוד גדול של אוכלוסייה אזרחית,
כן.
או מילואים ניקים, או אנשים שאף פעם לא שרתו, ומכשירים
ועדיין,
אותם.
ועדיין, זה כל כך... לא היה מקובל באותה תקופה לוותר על הסטריאוטיפ, על הגברי, על מה שאני קוראת הסטריאוטיפ הגברי, אבל מה שאז ציפו מגברים להיות.
אז יפתיע אותך שהתקופה שהתחילה בעשורים האחרונים של המאה ה-19 ונמשכה עד שנות ה-20 וה-30, היא הייתה הרבה יותר אמיצה ופחות מבוהלת התנהגות לא קונפורמית מבחינה מינית ומגדרית. בעצם חלק גדול מהטרמינולוגיה שאנחנו מדברות, משתמשות בנושאים של מיניות ומגדר, היא טרמינולוגיה שנטבעה בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. יש עניין עצום שהתפתח באותה תקופה בכל מיני פרקטיקות מיניות שונות, ביטויים מגדריים שונים, ואנחנו רואים, כן, זה לא רק בפסיכואנליזה, זה עוד הרבה לפני פרויד, זה מתחיל כמה עשרות שנים לפני פרויד, בעצם התובנה הזאת שדרך מיניות אנחנו אומרים משהו עמוק מאוד ואמיתי מאוד לגבי מי אנחנו.
כן.
והתקופה הזאת היא הייתה תקופה פחות מבוהלת מבחינה מינית ומגדרית מאשר התקופה שבאה לאחר מכן. אני לפעמים מעבירה באמת קורסים על היסטוריה שנקרא היסטוריה קווירית, אז בעצם השנים... שיש בהם הכי הרבה פאניקה והכי הרבה ניסיון לדפנסיביות כלפי חריגה מנורמטיביות, זה שנים פחות או בין שנות ה-30 של המאה ה-20 לשנות ה-70. אלא השנים האפלות.
עד הגל השני של הפמיניזם. עד שנות ה-60-70 של המאה ה-20 זה בעצם הגל השני של הפמיניזם.
נכון, הגל השני של הפמיניזם הוא חלק מאיזשהו מערך שלם של קבוצות, של תנועות, של רעיונות, שבעצם יוצאים, שיוצאות כנגד תפיסות מאוד מאובנות, ומה זה להיות גבר, מה זה כן. להיות אישה, וגם התנועה לשחרור, הלהטה ביום נקרא לזה, אבל זה gay liberation, הייתה חלק מאותו מרד כנגד תפיסות מאוד מקובעות, ומאוד מצרות, הייתי אומרת. כן. אז בעצם התקופה של מלחמת העולם הראשונה, היא לא רוצה לעשות אידיאליזציה, אבל זה גם תקופה של תור הזהב של מגלמי אנשים. הרעיון הזה של תיאטראות שבה שחקנים מגלמים נשים, ויש יכול להיות לזה גם איבד מאוד מיזוגני, זה יכול להיות גם הכחכה.
נכון, כי זה בעצם, כן, מגחיך את הלכאורה שפת גוף הנשית, נכון. והדרך היחידה להיות אישה, נכון, והגנדרנות.
זה יוצר תפיסה מאוד צרה של מה זאת נשיות,
נכון.
ומגחיך אותה. אז יש איזה עיבותים שונים, אני לא אומרת שכל מה שנקרא...
זה בעצם משמר היררכיה או מעמד בין נכון, מגדרים.
נכון, לא כל דרג, מה שקוראים דרג, הוא דרג שבאמת שובר מוסכמות. לפעמים זה קצת כמו מה שנקרא minstrel shows או black face, כן? כלומר, שחקנים שמגלמים כן, אנשים שחורים.
שחקנים לבנים שמגלמים שחורים.
לבנים שמגלמים שחורים, שבאמת משחרים את הפרצוף כן. ומבטאים איזושהי...
זה גם היה מופע לעג. בסוף המאה ה-19
נכון,
זה באמת היה מקובל.
נכון, בדיוק באותה תקופה היו תקופות האלה של לחכות, או לחכות איך אירי מתנהג, או איך יהודי מתנהג.
נכון.
או, כן? יש כאן איזושהי הגחכה גם לפעמים של האחר. זאת אומרת, המופעי תחפושת האלה, הם לא בהכרח תמיד מאוד משחררים. הם יכולים להיות גם מופעים של ביזוי והקטנה.
כן.
אבל במקרה הזה, הספציפי הזה, ההופעות דרג, הם לא נועדו להקטין נשים. לפעמים היו פה ושם מופעים שהיו יותר בסגנון הריוויו הזה, כן, שהיו בו גם הכחכות, אלא באמת ליצור אילוזיה.
כן.
והיצירת אילוזיה הזאת, הם הסבירו את זה כאיזשהו משהו שמשמר את התשוקה כלפי דמות האישה, ולא בעצם יוצר תשוקה כלפי גוף גברי. אבל זה כמובן תלוי בעיני המתבונן.
כן. החוגרים גם הצליחו לקיים תיאטראות, או שמשום שהם היו עסוקים בעבודות הכפייה, אז לא כל כך היה להם זמן
אז
לזה?
אז היה תיאטראות לפעמים בכל מיני מחנות, במיוחד בחודשים שהם לא יצאו לעבודות. למשל, חודשי החורף שבהם הם היו במחנות. בחודשים שבהם באמת הם נשלחו לחקלאות או לתעשייה, אז הם היו הרבה פעמים מחוץ למחנות. הם לא היו באמת במחנות, הם היו במקומות עבודה, ושם הייתה פחות אפשרות, הם היו עסוקים לעבוד, אבל בזמנים שהם היו במחנה, אז היו מקימים תיאטרון. עכשיו צריך לזכור, באמת לקצינים היו הרבה יותר אמצעים כספיים, שאפשרו להם להקים, לעלות תיאטרון.
וגם הזאת, כמו שאת אומרת, לרכוש כרטיסים.
לרכוש כרטיסים, וזה לא רק קצינים, זאת אומרת, אני מדברת גם על הרבה מאוד מחנות של עצירים אזרחיים. גפקה עצירים אזרחיים הרבה פעמים, כיוון שהם הרבה פעמים אנשים טיפה יותר מבוגרים, אז יש להם כל מיני מקצועות אזרחיים שאפשרו להם להקים תיאטראות מאוד מתוחכמים. המחנה הריכוז הגדול ביותר, המחנה הכלייה הגדול ביותר, כמובן שבריטניה לא קראה לו מחנה ריכוז, היה במקום שנקרא אימן, שזה אי שנמצא באמצע הדרך בין בעצם אנגליה, סקוטלנד ואירלנד, והיה שם מחנה שנקרא נוקיילו, שהוא בא בערך 25,000 עצירים, רובם מרקע גרמני, אוסטרו-הונגרי, טורקי, והוא היה מחולק לארבעה מתחמים, ובכוח כל מתחם היו מחנות משנה שבערך 1,000 עצירים בכל אחד, ובכל מחנת משנה כזה היה תיאטרון. כלומר, וואו. הסתכלתי, ויש שם מאות מאות תוכניות של
מגוון משוגעים כזה מספר.
של התיאטראות, וזה פשוט... מדהים לראות את העשייה התרבותית.
כן.
אבל זה לא רק בתיאטרות, בהמון דברים אחרים. לא דיברנו בכלל על תרבות חומרית. הם עשו המון דברים. הם גילפו...
קראפטס כזה?
קראפטס, נכון. שזה גם דרך להעביר את הזמן. אגודות סיוע בינלאומיות, או לא בינלאומיות, סייעו בנושא הזה. Mm-hmm. ארגונים פציפיסטיים כמו הקוויקרים היו שולחים... כל מיני אנשים גם שידריכו, וגם שיעבירו חומרים וכלים. כדי לאפשר להם לעבוד ולהעביר את הזמן. כי הייתה תחושה שאנשים שאין להם עיסוק, אז הם השתגעו. וזה באמת נכון, הם המציאו מושג שנקרא מחלת גדר התיל. קראו את זה מלחמת העולם
הראשונה. מה שקורה לאדם בתוך הקטלים האלה.
נכון, barbed wire disease, וזה התבטא קודם כל במצבי רוח קיצוניים. לפעמים היו אנשים מאוד נלהבים, לפעמים היו מאוד דיכאוניים, מין תחושה כזאת של חוסר תכלית, הרבה אנשים אחרי זה שוקעים לדיכאון יותר עמוק, ולפעמים רוצים גם לפגוע בעצמם. אז הצירים עצמם דיברו על זה שהם לוקים במחלה שנקרא. היום היו מדברים...
זאת אומרת, זה מונח שקודם הומצא בקרב הסירים עצמם.
נכון, ואחרי זה פסיכיאטרים ימצאו אותו.
בוודאי.
זה סוג של, אני חושבת, תגובה טראומטית לבעצם שהחיים שלהם קורסים והם מוצאים את זה. וגם נמצאים במצב מאוד מושפל ומאוד לא מוערך מבחינה חברתית. הם מאוד חרדים לרגע גם, הם לא רק חרדים ממה שקורה במחנה, הם גם חרדים לרקע שהם יצטרכו לחזור.
על אף שהם לא יודעים מתי זה ואם בכלל.
נכון, זה יוצר המון חרדות, כי קודם כל, כן, הם לא יודעים איך יקבלו אותם, יש להם כן, תחושה שאוקיי, החברה, הם לא יודעים איך להשתלב בחברה מחדש, אנשים שהם נותקו מהמשפחות שלהם, הילדים שלהם לא יכירו אותם, אנשים שלהם אולי כבר לא אוהבות אותם ואולי...
זה שוב מחזיר אותנו בעצם לתפיסת הזמן, כי תפיסת נכון. הזמן משפיעה באופן מובהק על הזהות שלי, על מה שבניתי עד אותו רגע, ולא בטוח רלוונטי כשאני אחזור.
אז זהו, אז אחד מהדברים שניסו, זה באמת ליצור תסריטים עתידיים שלא יהיו כל כך הרדתיים.
כן.
ומוצאים המון סיפורים בעיתונות של המחנה וקריקטורות על מה יקרה ביום אחרי שהם חוזרים.
בדקות שנותרו לנו בפרק הזה, אני רוצה שאנחנו נעשה זום אאוט מהמחנות, okay. ונראה איך הקהילה הבינלאומית מעכלת, מאבדת את מה שקרה במלחמת העולם הראשונה, ומנסה להטמיע איזה שהם שינויים באמנות הבינלאומיות, כדי לייצר, אם במקרה תהיה עוד מלחמת עולם, לייצר בעצם תנאים אחרים לשבועים, לאסירים וכו'. אז נדבר ממש בקצרה על אמנת ג'נבה, ואולי גם נפתח איתה את הפרק הבא.
אוקיי, אז בוא נתחיל קודם כל עם האמירה, שאחד הדברים שעזרו לכך שהמחנות במלחמת העולם הראשונה לא הגיעו למצב קטסטרופלי כמו המחנות שנדבר עליהם עוד מעט מלחמת העולם השנייה, היא העובדה שבעצם... הייתה איזושהי שקיפות ברמה מסוימת. כלומר, המדינות הלוחמות אפשרו לארגונים כמו הצלב האדום לבקר ולשלוח חבילות. הם אפשרו למדינות נייטרליות לשלוח משגיחים שבעצם יבקרו במחנות ויראו אם המצב הוא בסדר או לא בסדר. למשל, ארצות הברית במלחמת העולם הראשונה נכנסה רק ב-1917. אז עד 1917, ארצות הברית למשל ייצגה את גרמניה ואוסטריה-הונגריה ברוסיה. אז כן. היו כל מיני מבקרים של השגרירות האמריקאית שביקרו, הם לא יכלו בכל המחנות, אבל בהרבה מהמחנות השונים, וכתבו דוחות ואמרו פה ופה ופה, צריך לשפר, פה המזון הוא לא מספיק, פה לא התקבלו מכתבים. זאת אומרת, יש לנו...
הדוחות האלה ניתנו רק בתור ביקורת למדינה השובה, או שגם המדינה שהשבועים שלה נמצאים שם יכלה לקבל אותם ולראות?
כולם קיבלו את העותקים של הדוחות, וגם ההפך. זאת אומרת, גם ארצות הברית יצקק, או הרבה פעמים ספרד הייתה מדינה ניטרלית, או חלק ממדינות סקנדינביה, כלומר, הם שלחו וכולם קיבלו את ה...
תשמע מערך אחראי מאוד.
זה נשמע ניסיון בעצם ליצור איזושהי רשת ביטחון ולתקן בעיות. תזכרי, בשנתיים הראשונות אף אחד לא היה ערוך למיליוני השבועים ולמיליוני, לא מיליוני עצרים, מאות אלפי העצירים האזרחיים, והרעיון היה, בסופו של דבר, כדי שאנחנו נוכל לשפר את הטעון שיפור, וכדי שהמדינות השובות לא יעשו דברים, לא יתפתו להשתמש באותו כוח עבודה, כפי שנראה להם, למטרות שאסורות, צריך שנייטרלים
יבחינו את התנאים.
היה גם אפשרות פה לשלוח כל מיני ארגוני סיוע, על פי רוב עם פרופיל נוצרי, כן, הימקה או YMCA, ביקר בכל מיני מקומות, שלח כל מיני דברים שנחוצים, וספרי תנ"ך וכל מיני דברים אחרים, דיברנו על הקווייקרים, יש כל מיני אגודות סיוע שבעצם פעלו כדי לעזור. המדינות האם, המדינות המוצא, יכלו לשלוח כספים גם, מעבר לכספים שהם קיבלו, התקבלו די הרבה דוחות וגם הרבה תובנות על מה צריך בעצם לעשות כדי, זה היה בעצם מקרה המבחן הראשון של מה קורה שמיליוני בני אדם מושמים בתנאי כליה ומחנות, והתקבלה, כן, ונחתמו הסכמים כאלה ואחרים, ובעצם יש לנו לקחים.
אז 11 שנים אחר כך הלקחים האלה עולים על הדף.
נכון, אז כבר בשנות ה-20 מנסים כבר להתחיל, צריך לזכור שהמדינות האלה שנלחמו לא יצאו מהמלחמה עם הרבה רצון טוב כלפי אחת כלפי השנייה.
כן.
אז בעצם כדי להביא אותם הוקם עכשיו ארגון בינלאומי חדש, חבר הלאומים, ויש את האגודה של הצלב האדום, אז היה צריך באמת הרבה מאוד עבודה להביא את המדינות השונות בשנות ה-20.
לדבר זו עם זו ולחתום על מסמך משותף.
נכון, להגיד, עכשיו אנחנו כולנו, היה לנו את הניסיון הזה שהיה נוראי, אבל למדנו משהו.
כן.
ועכשיו יש לנו הבנה טובה יותר איך בעצם ליצור מערכת שתעלה את סיכויי השרידות של אותם מיליונים שנופלים בשבי, וזה נקרא אמנת ג'נבה, אמנת ג'נבה השנייה, שנחתמה ב-1929, והיא כללה הרבה יותר סעיפים. עם אמנת האג, הראשונה כללה בעצם 14 סעיפים, שהיו יחסית כוללניים, ויצרו יותר מצב של הדדיות, אבל לא איזושהי, כן, הגדרה קונקרטית.
כן, כי הם היו מאוד מורפלים.
הם היו די מורפלים וניתנו, אבל היה גם רצון ליישם אותם, ומה שמעניין, במלחמת העולם הראשונה, כל הצדדים הלוחמים
חתמו.
חתמו וישררו.
נכון.
כן, זה לא רק חתימה, זה גם
ישררו. כן, שזה התהליך הבינלאומי המשפטי שצריך לקרות, נכון. כדי שמדינה תהיה מחויבת.
אז מבחינה הזאת, כל עוד מדובר בשתי מדינות ששולחות צבא, והצבאות נלחמים, ואז יש שבויים, אז הייתה לנו פה איזושהי מערכת מוסכמת לקביעה של קריטריונים שהצדדים השונים קיבלו. כמובן שהיו גם מלחמות, כן, במהלך אותה תקופה וגם לאחריה. כולנו יודעים בבתי ספר התיכון שמלחמה נגמרה ב-1918. אבל מה? היא לא נגמרה באזורים מסוימים ב-1918. המשיכה, היו מלחמות במזרח אירופה, הייתה מלחמת אזרחים ברוסיה, היו מלחמות במזרח התיכון, כן, בעקבות ההשתרטות האימפריאלית.
גלגולים של מה שקרה בין 1914 ל-18.
נכון, אבל מה שמעניין זה שבמקומות מסוימים, האלימות הייתה הרבה יותר גדולה, והפגיעה באזרחים הייתה הרבה יותר גדולה אחרי 1918. נגיד, האוכלוסייה היהודית של מזרח אירופה סבלה, כן, פוגרומים נוראים,
אז במובן מסוים זה טוב שהיא נחתמה ב-29, כלומר 11 שנים אחר כך, כי אולי היה אפשר להכניס לתוך תהליך העיבוד הזה גם את המסקנות של הגלגולים של המלחמה הראשונה.
אבל הבעיה שב-1929 עדיין לא הכניסו, כלומר עדיין ב-1929 הייתה הנחה שלוחם שזכאי ליחס על פי האמנה, הוא חייב לייצג מדינה ריבונית, שמקבלת עליה את כל ההגדרות וכל ההגבלות.
כן.
אבל מה שקורה בהרבה מלחמות, כמו מלחמות אזרחים או מלחמות גרילה, שבעצם צד אחד אולי הוא צד שהוא מדינה ריבונית, אבל צד אחר הוא לא. כן. הוא לא מוכר ככזה. והוא לא מנהל מלחמות על פי ההגדרות הבינלאומיות. ואז הכללים שבאמנה לא חלים, ואז יש לנו הרבה פעמים קטסטרופה ורצח של שבויים, ובאמת דברים מאוד עגומים.
כן.
אבל מה שחשוב ב-1929, שבמובנים מסוימים זאת האמנה הרבה יותר טובה.
עם 97 מאמרים.
97 סעיפים, נכון.
סעיפים שפרטו.
נכון, הם פרטו. הבעיה היא שלא כל המדינות ישררו אותה, ואחרי זה במלחמת העולם השנייה, כמה מדינות נכנסות למלחמה, למצב של מלחמה, מבלי להתחייב לאותם כללים בינלאומיים, וזה גם מה שגורם ליריבים שלהן לא להתייחס, וזה אנחנו נדבר בטח בפרק שעוסק
אנחנו נדבר על זה, כן, בפרק הבא. אני רק רוצה להגיד שבאמת היו כוונות מאוד טובות באמנת ג'נבה. למשל, דיברנו הרבה על אפליות שהיו נהוגות בתוך מחנות ריכוז. נתנו כדוגמה בפרק השני את האפליות בין לאומים שונים, שבויים מלאומים שונים, ואמנת ג'נבה אסרה על זה, היא ביקשה להפריד את הלאומים השונים.
נכון, זאת אומרת שיש לנו פה איזשהו סוג של חבילת תנאים שהם לא קשורים למוצא האתני או מוצא הדתי. מה שחשוב גם זה שאמנת ג'נבה התייחסה שיש חיילות לוחמות.
או שיש סיכוי שנשים תיפולנה בשבי.
נכון, כי אנחנו רואים מלחמת העולם הראשונה שיש לנו כבר חיילות קרביות, לא באופן מאוד רחב. אבל יש לנו במקרים מסוימים חיילות קרביות, יש לנו במקרים מסוימים כל מיני, מה שהצבאות קראו כוחות עזר, נשים שיכולות אחיות אבל נמצאות בשדה הקרב, והן יכולות גם ליפול בשבי.
ואז האמנה ביקשה להתייחס אליהם באופן מיוחד.
יש באמת להתייחס ולהגדיר שצריך, כן, טיפול שהולם את ה...
את מינן.
את מינן. עכשיו, מה שזה מלחמת העולם הראשונה, הרבה פעמים פשוט החזירו את הלוחמות או את ה... בחזרה, כי לא רצו להתעסק איתן. ולא רצו שתיצור תדמית שלילית, שהנה אנחנו פוגעים. מלחמת העולם השנייה כבר לא היה כך אכפת.
מדהים איך זה רק יידרדר, כשאני ציפיתי שמתוך כל הכוונות הטובות האלו, וכל הניסיון הפחות או יותר טוב של ניסיון פיקוח של מדינות ניטרליות על השבי במדינות אחרות, מדהים שמזה יצאה האמנה הזאת, אמנת ג'נבה שהיא לכאורה מכוונת, שואפת למצב טוב יותר, ולבסוף הדברים רק הלכו והידרדרו.
זו תשובה מורכבת, זאת אומרת, הם ידרדרו באופן כללי, בוודאי מלחמת העולם השנייה היא הרבה יותר ברוטלית ורצחנית, ואנחנו נדבר באופן ספציפי, אבל גם במלחמת העולם השנייה, כשאנחנו נדבר עוד על זה, יש אזורים מסוימים שבה אמנת ג'נבה בעצם משחקת תפקיד ועוזרת.
ועוזרת, כן הצליחה.
אז כן הצליחה, אבל הסיפור הזה יותר מורכב. אבל כן, אמנת ג'נבה הייתה תקווה שבסופו של דבר לא התממשה, לצערי.
נסכם את הפרק.
מצוין.
תפיסת הזמן של אסיר משתנה לחלוטין. אנשים שחיים את החיים מחוץ לכתלי הכלא, חיים אותם בסדר מסוים, שאת חלקו בוחרים ואת חלקו פחות, ויש תוכניות לעתיד שמשפיעות על ההתנהלות בהווה. במחנה, תפיסת הזמן מתעוותת והופכת לא ברורה. סופה של תקופת הכליאה לא ידוע. סדר היום נקבע בחלקו על ידי אחרים. ולא ברור מה היחס כלפי העולם שמחוץ למחנה. האם יישמר הקשר עם המשפחה? האם יהיה לאן לחזור בשוק העבודה? ושאלות נוספות. לקצינים שנפלו בשבי היה יותר זמן פנוי ויותר כסף פנוי, משום שכפי שהסברנו בפרק השני, הם קיבלו תנאים טובים יותר מחוגרים. אחד הדברים שהקצינים בחרו לעשות בזמנם החופשי הוא הקמת תיאטראות. אפשר למצוא עדויות לקיומו של תיאטרון כמעט בכל מחנה כליאה של קצינים. בתיאטראות התרחש תהליך כפול של משחק. אחד הוא התהליך הקלאסי, שבו השחקנים מגלמים דמויות שהם אינם במציאות, ובהן גם דמויות נשיות שגילמו גברים, שכן המחנות היו מקום חד מגדרי. תהליך המשחק השני קרה גם בקרב הקהל וגם בקרב השחקנים, שאימצו כולם את המחשבה שהם נמצאים בתיאטרון יוקרתי באיזו עיר אירופית מרכזית. כולם שיתפו פעולה עם הפנטזיה. המשחק הזה גרם לתופעה מעניינת. נוצרו כוכבים וכוכבות שהיו מקבלים מכתבים ממעריצים, ונוצרו יחסים אירוטיים בין גברים מעריצים וגברים שגילמו נשים. הסברנו שבעצם מדובר בשמירה לכאורה על המצב הנורמלי, יחסים אירוטיים ומיניים הטרוסקסואליים, וזה דרך שימוש באמצעים לכאורה לא נורמטיביים, כלומר שלא היו מקובלים בתקופה, והם יחסים אירוטיים ומיניים בין בני אותו המין. נוסף על התיאטראות הוקמו מרחבים שבהם לימדו הקצינים זה את זה, מקצועות שונים ותחומי ידע מגוונים. מרחבים גם לעבודות אומנות ופעילות נוספת. סיימנו את הפרק בתיאור אמנת ג'נבה, אמנה שמטרתה לשפר את תנאי הכליאה במלחמות עתידיות, אם תהיינה, שנועדה להעלות על הכתב את המסקנות ממלחמת העולם הראשונה, ולשמר מצב הומני ככל האפשר בין מדינות ריבוניות אויבות, וגם כלפי שבויים עתידיים. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, פרופסור איריס רחמימוב, חוקרת היסטוריה של אירופה במאות ה-19 וה-20, בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לגיא פלאביאן על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם על ההאזנה. אנא המשיכו להזין לנו לפרקי מעבדה נוספים, מגוונים מאוד, שקיימים ביישומון כאן עוד, כאן אודי, אפשר לברור ולבחור ולהזין מתי שרוצים. אנחנו נשתמע. Will you tell